עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
טוב, צהריים טובים, כאן מיכל דליות. תמיד אני אומרת כמידי יום שישי, אבל היו כאן כמה ימי שישי של חגים וחופשות, חול מועדים, שלא הייתי. ולכן מדי יום שישי אני אתחיל להגיד משבוע הבא. אבל הנה אני כאן שוב, יש לנו את השעה הזאת שלפנינו בין 11 ל-12. אני מזכירה לכם, אלה מכם שעדיין לא כתבו את זה על המקרר, או לא הכניסו לטלפון שלכם, שלהן, את הטלפון שלנו, שהוא 1-900-722-103, ולצד זה גם את הוואטסאפ שלנו, שהוא 054-70-103-70, היום העירה המפיקה, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות, ואז מעירה חוזרת אליכן, מדברת, מבררת ומעלה לשידור. אז קרדיטים. עורכת ומפיקה היום העירה פרץ, אחראי לשידור, איציק אהרון. איציק, אני חושבת שבלעדיך זה כבר לא יהיה אותו דבר, איציק ואני פה באמת שנים רבות ביחד. על הדיגיטל מאחוריי מיכל קדוש, ועל הפייסבוק לייב מאחוריי רון שהין. אני גם רואה את עצמי פה, זה חמוד. אוקיי, אני בסדר. אני שמחה שיש לי מצב רוח טוב. אתם עושים לי את זה, תדעו לכם. ההבנה שאני פה ושוב ואתם מתקשרים, ואני בתקווה שאני אוכל לעזור, ויהיו לי איזה שהם סוגים של ככה רעיונות. כן, תקשיבו, הנושא של הדרכת הורים מאוד 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 חזק היום. שנה וחצי של קורונה, בידודים, הנה הבוקר הייתי צריכה להיפגש פה עם מישהו, ועכשיו הוא מטלפן ואומר על הבוקר הודיעו לנו שכל הכיתה של הילדה עם ההורים עכשיו בבידוד. אז נכון, זה כבר לא יהיה כך הרבה, עושים בדיקות לילדים, אפשר להחזיר אותם למסגרת, אבל יש משהו באמת מאוד מטעתע בלבוא ללכת, לבוא ללכת, דברים לא ברורים, לא סגורים. אנשים שלא מסכימים אחד עם השני, ואנשים מאז ומעולם לא הסכימו אחד עם השני, שזה, מה קרה? זה בסדר? אני זוכרת שאני בהתחלה הייתי נורא נפגעת מזה שלא חשבו כמוני או לא אהבו אותי מספיק. שטויות במיץ עגבניות, לא כולם חושבים אותו דבר. וההתבגרות לדעתי זו היכולת לדבר על זה. זה היכולת להגיד, תקשיב, אז בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים. מקסימום גם אנחנו לא חייבים להיות חברים של כולם. הרי בדרך כלל מי החברים שלנו? אלה שפחות או יותר חושבים כמונו. אלה שלא, לא. ומאז ומעולם היו חילוקי דעות בין אנשים, שדרך אגב אני לוקחת את זה למקום הזוגי. לדעתי תמיד יהיו חילוקי דעות בין בני הזוג. השאלה איך הם באים לידי ביטוי, ואיך אנחנו מגיעים להחלטות משותפות. בכל אופן התחלתי להגיד שבאמת אני עוסקת היום שוב, ואני עוסקת בהדרכה, פתחתי את הקליניקה שלי כדי להקל על אנשים. יש צורך מאוד גדול בהדרכת הורים ובצדק. יש דברים שצריך לתקן, יש דברים שצריך להשתדל להחזיר קצת למה שהיה קודם, יש ללכת הלאה וקדימה, לבסס אהבה לצד סמכות, לבסס גבולות לצד גמישות, חתיכת עבודה, כן, לא פשוט. אז פה יהיו כמה שיחות טלפון, אני מבינה ממאירה שיש לי כבר שיחה שמחכה לי על הקו, וואי, שכחתי לסגור את הטלפון. אז הנה, שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
שלום וברכה, היי.
היי מיכל, מדברת יעל. אני, יש לי ילדה בת 3, אני בחודש שמיני, עכשיו נכנסתי לחודש שמיני. הבת שלי המקסימה והמהממת היא התחילה השנה גן עירייה, שזה בערך התחילה, היא הייתה גם כמעט שבועיים האחרון עם הבידוד. ומאז היא מאוד מתנהגת כמו תינוקת. מאוד רוצה שנאכיל אותה, מפספסת בתחתונים, למרות שהיא כבר שנה גמולה.
גמולה.
בלילה יש לה חיתול גמילה כזה, מתחתון גמילה כזה, בבוקר היא לא רוצה להוריד אותו פתאום, מדברת בתינוקיות וכולי, ואני ממש לא יודעת כבר מה לעשות, ועוד חודש וחצי יבוא לפה עוד גם אח קטן.
נכון, נכון.
ואני חוששת.
תראי, מצד אחד את יודעת, יעל, החששות הם תמיד רלוונטיים, כי הם יושבים על איזשהו משהו, כאילו, אני מסתכלת קדימה, וזה קצת מפחיד אותי מה שהולך להיות קדימה. מאידך, אני רוצה, אם אני אצליח להמעיט בחששותייך, קודם כל, אני רוצה שתדעי שילדים עוברים המון פאזות, לידה של אח, מעבר דירה, מעבר גן, החלפת גננת, חברה שעברה דירה, והיינו בחברות טובה, זאת אומרת, באמת ילדים עוברים פאזות שקשות להם. יש לי הרצאה על זה, אני קוראת לזה מעברים בחיי הילדים. כל אחד מהדברים האלה הוא מעבר. אז מעבר דירה, מעבר גן, לידת אח, חולי של סבתא, כל הדברים האלה זה לא רק מעבר גיאוגרפי, אלא זה איזשהו שינוי במה שהיה ידוע לילדים עד עכשיו. עכשיו תקשיבי, החודשים האחרונים של... את יודעת מה? למה חודשים? השנה האחרונה, אפילו יותר, של ילדה בת 3, שמגיל שנה וחצי שלה, היא חיה בתרלול, כי כולנו פה מתורללים. אמא בבית, אמא לא בבית, אבא ישנו, אבא לא ישנו, אמא מתחילה לפתח בטן, הילדה הולכת לגן, חוזרת הביתה, הולכת לגן, חוזרת הביתה, פוגשת הגננת, הולכת, התחילה גן חדש, זה נקרא, התחילה, הספיקה לבכות יומיים, ויצאה לחופשת חגי תשרי. זאת אומרת, באמת כל הדברים האלה הם טלטלות שבאים לידי ביטוי גם בטלטלות רגשיות. אין מה לעשות בעניין הזה. אנחנו מבינות את זה. ולכן אני רוצה שזה פחות יפחיד אותך, כי זה מסוג הדברים שקורים, זה כמו של לידה של אח. לידה של אח זה מעבר מאוד רציני בחיי ילדים. אבל אנחנו לא עולה בדעתנו להגיד, בואי אני אקל עליה, כדי שלא תסבול מזה שנולד לאח, אז לא נעשה עוד ילדים. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו שמים ילדים בפני מצבים כאלה, זה אנחנו יודעים. לכן, גם אם יש לך איזשהו חשש, תגידי, אני שם אותו הצידה, כי אני יודעת שילדים מתגברים. מה שאנחנו צריכות, אז ככה, אני רוצה עכשיו להתייחס רגע קונקרטית. הקטנה בעצם נהיית כמו תינוקת. יכול להיות שנהיית כמו תינוקת, כי אולי היא מבינה שהלידה קרבה. או בגלל שיודעת שיש תינוק בבטן, ויודעת מה קורה עם תינוקות, ובעלה להיות תינוקת גם. יכול להיות שנהיית תינוקת, כי היא הולכת לגן. ובגן אומרים להם, אתם גדולים, אתם גדולים, אתם בני 3, והיא כל כך פוחדת ורוצה את אמא שלה, והיא לא רוצה להיות גדולה. אז מכיוון שהיא כולה גוזלית, והיא לא רוצה להיות גדולה, היא מתחילה להתנהג כמו קטנה. מן כל מיני דברים כאלה שעוברים עליהם, וגורמים להם את זה. עכשיו, עד כמה זה ייכחד, או ימשיך, או לאן זה ילך, תלוי מאוד, לא רק, אבל תלוי מאוד באיך אנחנו נגיב.
אוקיי.
כי בסיכומו של דבר הילדים ניזונים מהתגובות שלנו להתנהגות שלהם. והתנהגות זה משהו נלמד. זה קורה, עושים את זה, ואז לפי התגובות, כאילו הילדה אומרת לעצמה, אני צריכה לבדוק אם זה כדאי לי או לא כדאי לי להמשיך לעשות את זה. כי אמא מדברת איתי ולוקחת איתי ומפצירה בי ודואגת לי ואומרת כן ואומרת לא, ווואו, איזה סיפור גדול. אז אני אפסיק לפספס? מה פתאום? אני אמשיך ואני אפספס, כי זה סיפור נורא גדול. עכשיו, בזה שהיא מפספסת, אני מציעה לבוא היום ולהגיד לה, נגיד קוראים לה מיכל, מיכל היא מתוקנת מהממת של אמא, את המילה הגדולה לא להזכיר יותר. מהיום עד עוד שנה, עד שהתינוק יהיה בן שנה, לא להגיד את המילה הגדולה. כי כל פעם שאנחנו אומרים לילד, אתה גדול, זה לרעתו. אתה גדול תתאפק, אתה גדול תוכל לבד, אתה גדול, יש לך רגליים ללכת, אני צריכה להחזיק את התינוק שהוא קטן ועוד לא יודע ללכת. אתה גדול תחכה בסבלנות, לא כדאי להיות גדול. ממש לא כדאי, זה תמיד לרעתם, בהסתכלות של ילדים קטנים, ולכן לא להשתמש פשוט במילה הזאת, אפשר להשתמש בכל כך הרבה מילים אחרות, בלי את גדולה. ואז להגיד לה, מיכל היא מתוקנת, בזמן האחרון אני שמה לב לפעמים קצת מתפספס לך ובורח לך פיפי. זה קורה. אנחנו לא מתרגשות מזה, נכון? ואנחנו גם לא דואגות מזה, נכון? אם זה באמת יקרה, יאללה. אך אם זה, אם זה רק התחתונים והמכנסיים, אופה, אחת מאיתנו הולכת, מביאה התחתונים ומכנסיים ומחליפה. אם זה גם על הרצפה או משהו כזה, אז אנחנו נחליט פעם, עד ופעם אני מביא עוד סמטות רצפה. אז אחת מביאה התחתונים ומכנסיים, והשנייה שמה את הסמטות רצפה. זאת אומרת, אני אמורה להגיב, אני לא מתעלמת מזה. זה גם, יש שם משהו, אבל אני רוצה להתחיל לטפל בזה עניינית. ועניינית זה אומר שבעצם אני לא מייצרת רווח פסיכולוגי משני, שהוא יהיה זה שבגללו כדאי לילדה להמשיך. לא המון עיסוק, לא המון תשומת לב, לא כעס, לא הפצרות, לא דאגות. אבל למה? אבל מאמי, אבל את כבר גדולה, ואת יודעת להתאפק, ומה פתאום קורה? ומקודם הרי שאלתי אותך, אז למה עכשיו? את מבינה? כל הדברים האלה, להכחיד אותם. להודיע לפעם אחת שזה קורה. אנחנו לא מתרגשות. לא נעים, נורא חשוב שהיא תהיה יבשה כדי שלא יגרד לה בזה ולא יהיה לה בגדים מסריחים משתן. מה שזה להגיד, ובגלל זה, אם יתפספס לה ויברח לה, מחליפים. אפילו את לא צריכה להגיד לו, מחליפים. ובאותו רגע נגמר דיבור הפיפי. והיא תתפספס, היא תמשיך. היא תמשיך כי היא גם מצפה לאימא שהייתה עד השיחה איתי. אימא של המון עיסוק, תשומת לב, דאגה, הפצרה, בירורים, כן, כל הדברים האלה. יש לך, יש לך, יש לך פיפי, יש לך פיפי, כל הדברים האלה. אז היא מחכה, היא ממשיכה לייצר. לא רק זה, גם בתוכה עוד יש את אותה סערת רגשות שגרמה לה להיות ככה מרוב, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הסיבה. אז אנחנו רוצים לעשות איזושהי אווירה רגועה יותר, נעימה יותר, מכילה יותר. אז זה הדבר הראשון. זה הפיפי. עכשיו, זה שהיא רוצה להיות קטנה. מאוד תלוי במה קורה. אם היא אומרת תאכילי אותי, את יכולה להגיד, את יודעת מה, אני אכיל אותך תינוקת מתוקה, ואת יכולה להגיד לה, בזמן האוכל אני מוכנה לשחק איתך באמא ותינוקת, ותתני לה פינוק יתר, ותפנקי אותה ותאכילי אותה. אם את אומרת לי, מיכל, אז וי, תעשי טובה, לא מתאים לי. אז גם כן, את באה לקטנה, ואת אומרת לה, מיכל היא מתוקה שלי, לפעמים בזמן האחרון באוכל לא בא לך לאכול לבד, רוצה שאני אכיל אותך, אני לא רוצה להכיל אותך. ואת לא אומרת את גדולה, שימי לב, אני לא רוצה להכיל אותך. אני אוכלת בעצמי לבד, אני יודעת שאת יודעת לאכול בעצמך לבד. אם את רעבה, תאכלי. את לא רעבה ולא בא לך, אז לא. אז לא, אז אחרי צהריים נאכל פירות. או אפילו לא להגיד את הדבר הזה, את תחליטי מתוקונת. אבל אני לאכיל אותך, לא רוצה, לא מתחשק לי. אני לא אוהבת את זה. את יכולה להגיד את זה. אני לא רוצה, לא מתחשק לי, אני לא אוהבת, אוקיי? אני רוצה לאכול לבד עם עצמי, אז את תאכלי עם עצמך, זאת אומרת, כל אחת מאיתנו תאכיל את עצמה. ואז היא יכולה להגיד, אז בואי נעשה החלפות, אני אכיל אותך ואת תאכילי אותי. תגידי לה, יאללה, בואי נעשה החלפות, אבל רק היום. כי זה יהיה מצחיק וזה יהיה בלגן. רק היום. את מבין, אפשר. בואי לא נשכח שיש לנו פה אפרוחית בת 3. שמשהו עובר עליה. אוקיי?
בהחלט.
אבל בגלל שמשהו עובר עליה, אני שם, אני קשובה, אבל אני לא פורצת גבולות, ואני לא מגמישה את העקרונות שלי, אני עושה מה שמתאים לי. את מבינה? ואז, אם החלטת שאת לא, כי לא מתאים לך להכיל אותה, כי את רוצה באמת, כן, לא, דברים אחרים, פינוקים, את מוכנה להכיל בבוקר ולהלביש בבוקר, אבל את לא מוכנה להכין ארוחת ערב, נגיד, אני לא הולכת להתווכח איתך על זה, זה הבית שלך, זה המקומות שלך בעניין הזה, זה איך הדברים האלה עובדים. אז אתם יושבות ואת אוכלת ארוחת ערב, ואני נורא ממליצה לאכול עם הילדים, גם אם זה רק עגבניה מלפון וכפית קוטג', שלא, שהילדים לא יוכלו לבד, לשבת לידם ולאכול, זה גם נורא מודל. ואז היא יושבת ולא אוכלת, ואת אומרת לה ברגע מסוים, פצקי, עוד מעט אני מסיימת, ואני מסיימת, אני אחכה כמה דקות, ואחר כך אני מפנה חמודונת, זה זמן כבר למקלחת ולישון. תאכלי, תזדרזי, חבל. והיא לא תיגע באוכל. היא לא תיגע באוכל, כי מחכה לאמא של אתמול שהאכילה אותה. כי בסוף, מה קורה? כולנו הרי הופכות להיות פתאום פולניות. הילדה לא אכלה ארוחת ערב. כן, יש לנו ילדי שפע, ואנחנו חוששים מחצי חביתה, רבע מלפון, ולא יודעת מה, וכוס מים. אז לא. ואז נגמר...
לא, הבית הזה לא מגודל פה ככה בכלל.
יופי, נדר. ואז נגמר, ואת אומרת לה, מיכלוש, דקה או שתיים, לא יותר חמודה, ואני מורידה מהשולחן, אני מנקה, אני שמה במדיח, ונלך למקלחת. אפילו את לא אומרת לה ואת לא תוכלי לאכול יותר, לא צריכים את כל ההפקות לקחים האלה, ענייני, ענייני, ונלך למקלחת. היא לא תאכל ואת תפני, ואת תקחי אותה למקלחת, וברגע מסוים היא תפקה ותגיד שאת רעבה. תגיד לה, ברור, אני מבינה את זה, כי לא אכלת היום קושקושית שלי, בואי חיבוק גדול גדול גדול. בבוקר תזכירי לי, אני אתן לך קורנפלקס יותר. או אני אתן לך תפוח וחצי. או נלך לגן עם משהו ביד. מבינה?
Okay.
ואז הילדה לומדת, מצד אחד אני רואה אותה, אני לא נלחמת איתה, אני לא מייצרת אקסטרה תשומת לב או מאבק של כוח, ומעידך אני שומרת על חוקים, על כללים, על אני מאמין שלי, על הקשר עם הילדה, איפה אני משחררת, איפה אני לא, זה תמיד האיזון הזה של החינוך.
Okay.
דרך אגב זה מזכיר לי, אני לא יודעת אם את עוקבת אחרי העמוד שלי, מרכז מיכל דליות. תעשי לי לייק ותתחילי לעקוב ותגללי, אני לא העליתי את זה שם, שנתי את זה בעמוד של של השותף שלי שרון פאר. סיפרתי על איזה משפחה של חרדים עם 12 ילדים, תראי, זה העולם הסוציאטיבי שלי עובד, צריך לראות איך היא ניהלה את הבית, זה פשוט מזכיר לי עם הקטע של הרוחות, ואיך היא אומרת, האמא המדהימה הזאת, מלחמות שידעתי שלא יעזור לי בהם, או שהבנתי שאני צריכה לצעוק על הילדים כדי שזה יקרה, לא רציתי להיות שם, אז הנחתי לזה. אבל דברים מסוימים, או זה לא. וזה בדיוק המקום שאנחנו כל הזמן מבררים, אצלנו, בתוכנו, את העשייה החינוכית שלנו. על מה אני מוותרת, זה זמני, כנראה קשה לה, אני יכולה גם לפנק אותה, ואני אחזור לזה עוד חודש, למרות שאני הולכת ללדת עוד חודש, אבל אני אתן לה קודם להסתגל לגן ולעבור את התקופה הקשה הזאת. ואז יהיה לי קשה, אני יודעת. אבל כרגע קשה לילדה, אז אני איתה. או שאני אומרת, הילדה, אני מכירה את הילדה, היא תוכל. אני אפנק, אני אוהב, אני אגמיש במקומות אחרים, ואת זה, ואת זה, ואת זה, אני לא מוותרת. זאת העשייה החינוכית, יעלי.
הבנתי.
אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה, ולידה קלה. בבקשה, בבקשה. כל טוב.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, שבת שלום. ולשיחה השנייה. שלום.
שלום וברכה, מיכל.
שלום, היי.
היי, שמי תמר מרעננה, ואני מתקשרת היום בקשר לביתי הצעירה, בת ה-16. בערך לפני כ-8 חודשים שמתי לב שהחדר שלה התחיל להיות הפוך. את יודעת, בלגן כזה נורמלי של בני נוער מתבגרים. הנחתי ולאט לאט ראיתי שזה רק הולך ומדרדר מיום ליום. אם זה לאכול בחדר ולא לשטוף את הכלים, להשאיר אותם שם נערמים בערימות או לעובש, בגדים בזורים בכל מקום, ספרים. ניהלנו שיחה והחלטנו, שאלתי אותה, מה היית רוצה שישתנה כדי שהחדר הזה לא ייראה ככה? כי גם מפריע לי שאת אוכלת בחדר וזה לא מתאים, ואת לא שוטפת את הכלים. ואז היא אמרה לי, בואי נעשה שפעם בשבוע אני אסדר את החדר, ואני אשים את כל הכפיסה בכפיסה, וניסינו את זה במשך שבועיים.
היא לא עומדת בזה.
היא לא עמדה בזה.
היא לא מצליחה, כן, אוקיי.
היא לא מצליחה לעמוד בזה. אחר כך אמרתי לה, אוקיי, את לא מצליחה לעמוד בזה, אז אני מהיום לא מחבסת לך, את תצטרכי לדאוג לכביסה שתגיע למכונה, אני אלמד אותך, אני אעשה. מבחינת הכלים, אני חד משמעית לא מסכימה שתאכלי בחדר, אבל גם זה לא עזר.
רגע, כי למה? כי היא לוקחת, היא לוקחת מהמטבח והיא הולכת לאכול בחדר.
נכון, כן, ומבחינת הכביסה היא גם הגיעה למצב שהיא במשך שבועות לא חיפשה, כלומר היא פשוט הייתה מעבררת את הבגדים שלה במרפסת ושמה אותם בחזרה. וניסיתי את כל האפשרויות, ניסיתי גם כמה פעמים לנקות לה את החדר ולחבס לה ולהשאיר את הכל יפה ונקי ולשים לה פתק על הכרית ולהגיד אני מקווה שתהני מהחדר, אני אוהבת אותך.
היא לא כעסה עלייך שסידרת את החדר?
מה?
היא לא כעסה עלייך שסידרת את החדר?
לא, היא אמרה לי תודה, okay. ואת יודעת מה, גם אפילו במשך שבוע פחות או יותר החדר היה נראה במצב סביר.
תראי, היא השתדלה, יאללה, היא השתדלה.
ואז היא הפסיק. ואז כשראיתי שכבר את כל הניסיונות שניסיתי לא עזר, אמרתי לה, את יודעת מה, מהיום והלאה, החדר הזה באחריותך, אני לא נכנסת לשם, אני פשוט מדירה את רגליים מהחדר, לא מעניין אותי מה הולך לקרות שם, אני לא מהירה לך, אני לא מפנה לך, אני לא מתווכחת איתך, כי אני מרגישה פשוט שאין לי כוח לזה יותר, כאילו די, זה חודשים על גבי חודשים שזה פשוט לא עובד.
לא, רגע, כשאמרת לה את זה, בעצם זה לא ירד לך מהלב, עדיין נורא אכפת היה לך, וציפית שזה כאילו יעבוד, ואיתן תתחיל לסדר? זאת הייתה הציפייה שלך?
לא, אבל אמרתי, אני רוצה לראות לאיזה מצב זה הגיע, וזה הגיע למצב רע, כי מה שקרה זה שכשאני לא הערתי, ולא נכנסתי, ולא עשיתי שום דבר, יום אחד היא קמה כולה עקוצה, ולא הבנו בהתחלה ממה זה, ואז התחלנו לחפש, כן, ונאלצנו להזמין מדביר, ופשוט ממש לעשות ניקיון פסח כללי בכל החדר.
תמרי, אני עוצרת אותך. אני עוצר עכשיו רק רגע, שתספרי לי, תציגי בפני את הבת הזאת שלך, ספרי לי עליה קצת.
אוקיי, אז תראי, אז מהבחינה של... היא תלמידה טובה, mm-hmm. לא תלמידה מצטיינת, אבל היא תלמידה טובה, mm-hmm. היא מתנדבת במספר מקומות, mm-hmm. היא מאוד חברותית, mm-hmm. אין לה איזה שהן בעיות רקע, אני במקצוע שלי עובדת עם נוער בסיכון, בגלל זה ניסיתי mm-hmm. כל דבר אפשרי mm-hmm. שאפשר לעשות.
אני התכוונתי לתת לך מחמאות, מפה עד שם אני לא מבטרת, אני עדיין אתן לך את המחמאות. הדרך שלך לנהל את זה, אני אומרת לך, אוסקר ופרס נובל את מקבלת ממני. אבל שנייה, היא תלמידה טובה, היא מתנדבת, היא חברותית, מבוגרים, היא נעימה בחברת מבוגרים.
מאוד. אוקיי. היא מאוד חיובית ומאוד חיונית.
כן.
ואת יודעת, כן. היו גם מצבים שאמרתי לה, את יודעת מה, בחדר כזה, אני לא מסכימה שיבואו חברים. אם זה החדר שאת רוצה שהתחתונים שלך זרוקים, התחזיות שלך זרוקות,
כן, כן,
אז
כן,
היא בסופו
כן.
של דבר פשוט לא הזמינה חברים והלכה לחברים.
וואו. טוב, אז כלומר, תמר, אני עוצרת אותך. יש לי כן. תמונת מצב. תראי, יש לנו פה ילדה מדהימה, נערה בת 16, היא ביוד עכשיו?
כן.
מדהימה, מתנדבת, תלמידה טובה, בסדר, אוקיי. מתנדבת, חברותית, חברות שלה אוהבות אותה, חברים שלה אוהבים אותה, מבוגרים, ההורים של החברים אוהבים אותה, היא חיונית, היא נהדרת, והיא עוברת משהו. והיא עוברת את גיל ההתבגרות, יחד עם תקופת הקורונה. שמעי, היא עושה מאמץ אדיר להמשיך להיות תלמידה טובה, מתנדבת, חברותית, חיובית וחיונית. והסערה שלה, של גיל ההתבגרות, של הקורונה, של הבידודים, של מה יהיה, של הסבא והסבתא, שאני לא יודעת מה המצב הכלכלי שלכם בבית בעקבות הקורונה, אל תגידי לי, לא חשוב. כל הדברים האלה שעוברים בתוכה, באים לידי ביטוי. בבלגן של החדר. אני תמיד אומרת שהבלגן בחדר של המתבגרים והמתבגרות הוא מראה למה שקורה להם בפנים.
חד משמעית.
אחד. עכשיו, הדבר היחיד הרע שאני יכולה להגיד על הבת שלי, זה שהחדר שלה כאוטי, מגעיל, מסריח, מלוכלך, היא לא מטפלת, הוא כל כך מתונף שכבר ילדה סבלה מפשפשים. זה הדבר היחיד הרע שאני יכולה להגיד. עכשיו, את עשית דרך נהדרת בניסיון לייצר שינוי. את תעשי, אני אעשה, פעם בכמה זמן אני, תעשי כביסה לבד, תכיני את הזה, אני לא מסכימה שיהיה אוכל פה, האוכל פה. ניסית באמת, עשית את זה כל כך יפה, עם כל כך הרבה כבוד אל הילדה. ושום דבר לא עבד.
נכון.
את רוצה לשמוע מה ההצעה שלי? ברצינות, כן, בחיי אלוהים, בחיי. ואחר כך, אחרי שאני אגיד לך מה זה, אתן לך הסתכלות עתידית. אני הייתי באה אל הילדה הזאת היום אחרי צהריים, נכנסתי אליה לחדר, מזיזה את הבגדים, ואומרת לה, תקשיבי טוב. ועכשיו זה תלוי בך. חשבתי, קראתי, שוחחתי, מה שבא לך, כן? על מה שקורה כבר כמה חודשים, בינך לביני סביב נושא החדר. מתברר שאני רוצה משהו, נורא רוצה שהחדר שלך יהיה מסודר, שהבגדים יהיו נקיים ויהיו בארון, שהכלי אוכל שאת מביאה לחדר יחזרו לכיור וייכנסו למדיח. יש כל מיני דברים שאני רוצה והם לא מתבצעים. ניסיתי בהרבה דרכים אחרות, לא עובד לי. מכיוון שזה לא עובד לי, אני רק רוצה שתדעי, אני רוצה לקבל את הסכמתך, שאני כל יומיים שלושה, אכנס לחדר שלך ואסדר אותו. מקובל עלייך? אני לא רוצה יותר לריב איתך על זה. עכשיו, היא תגיד לך, בבקשה, תסדרי. היא לא תגיד לך, אל תיכנסי לי לחדר, נכון?
לא, היא לא תגיד.
אז תגידי, את רוצה לסדר, תסדרי. עכשיו, תמר, תקשיבי. זו פאזה, זה זמני. היא בת 16, היא סוערת. טוב לה, רע לה. האנרגיות שלה מכוונות החוצה. היא לבית ספר, להתנדבות, לחברות, לחברים. לא מעניין אותה שהבגדים על הרצפה, באיזשהו מקום היא משחררת. אולי גם מורדת קצת. והיא עושה את זה בעדינות כלפייך. זה הדבר היחיד שלא עובד לך, שיצדר את החדר. עכשיו, מכיוון, אני חושבת שאת כמוני, אני לא הייתי, גם שלי לא עשתה את זה, וגם שלי הייתה כמו שלך. זה כאילו את מדברת על, על אחת הבנות שלי. מכיוון שלי סדר מאוד חשוב, לי באופן אישי. אני היפראקטיבית וסדר חיצוני מקנה לי שקט פנימי. לא סבלת בלגן, לא יכולה לראות בגדים על הרצפה. בעלי ואני עובדים כמו חמורים, בשביל לקנות לילדים בגדים, אני לא יכולה לראות אותם על הרצפה, נו, זה מעצבן אותי. ואני הבנתי וניסיתי גם מימין לשמאל, מלמעלה למטה, לפני שהיא יוצאת לצופים, אחרי שהיא חוזרת מהצופים, היא דחפה הכל לארונות, את כל התינופת, הכל היה סגור בארונות, כי ידע שאם אני אראה את זה על הרצפה, אני אצרח עליה. הייתי פותחת את הארונות, כל הג'יפה הייתה נופלת עליי. עד רגע מסוים שאמרתי, תגידי לי, יש לך בעיה שאני אכנס כל איזה יומיים שלושה, אני אסדר לך את החדר ואת הארונות? היא אומרת לי, לא, בבקשה. אז אני אגיד לך, את לא מאמינה מה זה עשה ליחסים, מכיוון שאני אגיד לך מה זה מבחינה פסיכולוגית, זה ויתור שלך. עכשיו, ויתור זו לא קניעה, זה ההבדל. קניעה זה להגיד לה, צדרי, 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 אי אפשר, זה נראה, תראי איך זה נראה, אני לא מסכימה לזה, ובסוף את מסדרת. זאת קניעה. ויתור בא מתוך כוח שלי, זה לבוא ולהגיד, אני באופן זמני, תמר זה זמני, בגיל 17, 17 וחצי, תביא חבר לחדר, היא תתחיל לסדר לבד. ואם זה לא יקרה בגיל 17, זה יקרה בגיל 18, היא צריכה לראות את הארון מתכת של הבת שלי בצבא. חיילים עמדו בפנים. אוקיי? כי את המסר כבר העברת. היא לא הייתה כזאת שהיא הייתה בת 8 וגם לא בת 11. זה קורה, זה עכשיו, זה הקורונה, עם גיל ההתבגרות, עם זה שאולי היא מאוהבת במישהו ואני לא יודעת. לכי תביני, לכי תדעי. לא יודעת. אוקיי? וזה זמני, והוויתור, על מה בעצם את מוותרת? על מוותרת על זה שהיא תעשה את זה כמו שהיית רוצה. היא לא תעשה את זה כמו שאת רוצה, תמר. אז או שתניחי לזה, ופעם בחודש תביאי מרסס, או שתיכנסי לחדר, כל שלושה ארבעה ימים, תמייני, תסדרי, תפני, תשימי ריח טוב, היא תבוא והיא תגיד לך, אמא, תודה רבה, תחבקי אותה, ותדעי, שאת לא מקלקלת היחסים עם הילדה, שאת עוזרת לה במה שהיא עוברת כרגע, ואנחנו לא ממש יודעים מה, ושעוד חצי שנה, שנה זה יעבור, והצדר את החדר לבד. היא צריכה לעשות סיבוב, כאילו המתבגרים, מה הם עושים? מה זה ההתמרדות הזאת? הם צריכים הרי לבעוט במשהו, במישהו. כדי להבין מי אני, את הרי מבינה את זה כל כך טוב, אז אני אומרת את זה למאזיננו. כדי להבין מי אני, קודם כל אני צריכה, אני אומרת לעצמי, אני לא אמא שלי ואני לא אבא שלי. זאת אומרת, את חבל הטבור הזה הם גוזרים. בגסות. אני לא הוריי. ואז הם נשארים נורא בודדים. ואז מה שנשאר להם זה החברים, ושם כל האנרגיות. ובבית הם עושים את ההתמרדות. את האני אחליט, את הקזיה כמו שאני רוצה, את המה, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. וזה לא שהיא לא מעריכה אותך או את בן זוגך ואת הכסף. היא כן, היא ילדה טובה. החדר הוא מראה לבלגן הפנימי שלה. סדרי אותו. אני אומרת לך, זה ויתור מתוך אהבה. זה ויתור על משהו תפל, תמר. כי הדברים החשובים, הערכים החשובים של לימודים, השכלה, ראיית האחר, התנדבות, התחשבות, הקשר להורים שלה, היא רק לא מסדר את החדר. אז יאללה, בואי נסדר, כדי לא לריב. או אם היית מסוגלת לסגור את הדלת ולא לראות את זה. אבל כנראה את לא מסוגלת, ואני גם, אני נגד לסגור את החדר, אני בעד לעזור להם ברגעים האלה. זה תקופה כזאת. תקשיבי, הקורונה הזאת זה סמטוחה, תמר.
נכון.
אנחנו יודעות, את עוד עוסקת נוער בסיכון, שמראש הוא היה בסיכון, מה קרה להם עכשיו.
נכון.
ואצל הבת שלך, שלא הייתה בסיכון, את רואה את זה בקטנה. זה בא לידי ביטוי רק בחדר. אז יאללה, בואי נוותר על זה שזה יהיה כמו שאנחנו רוצות. זה לא יהיה כמו שאנחנו רוצות. לא כרגע בכל אופן.
כן.
ומבינה, זה הוויתור, הוויתור הוא פנימי. אבל עכשיו, בדרך כלל אנחנו מוותרים, כי אנחנו מרוויחות משהו אחר. מה אנחנו מרוויחות? את היחסים עם הילדה, את הקשר הטוב עם הילדה, את זה שאני עוברת ליד החדר, והוא בדרך כלל מסודר, ודאי, זה כבר לא עושה לי את הרוח בבטן הזה. אני לא מאוכזבת, אני לא מתוסכלת, אני לא כועסת. כי אני מסדרת, יאללה, גמרנו עם זה. מעניין איך זה נשמע לך.
נשמע לי מצוין, נשמע לי מצוין, כי באמת, באמת שניסיתי כל מה שיכולתי לעוץ ולייעץ למישהו אחר, ניסיתי באהבה גדולה וזה לא עבד.
די, לפעמים זה לא עובד. זה לא עובד, אז אומרים סטופ כדור הארץ. עשיתי, ועשית זה כל כך יפה, בכל כך הרבה פעמים וניסיונות. לסדר לילדת החדר זה אומר, להפסיק להתאכזב ממנה, להבין שזה זמני, ויתור תמיד זמני. תמר, גם 4 שנים זה, אני לא מדברת על החדר, החדר תוך 4 חודשים ייראה אחרת, תראי, תתרגן על עצמה. אבל גם 4 שנים זה זמני, כשיש לי עוד מערכת יחסים עם הילדה הזאת לעוד 40-50 שנה.
נכון.
אז זה זמני, שנה זה זמני, חצי שנה זה זמני. הרי בסוף היא תגור בבית לבד, היא תסדר שם, היא תזכור דירה עם חברות שלה. זה לא ייראה כמו שזה נראה היום, תמר, את ואני יודעות את זה, זה לא ייראה. כי יש לה כן את הדברים האלה. זה לא שהיא לא מעריכה עבודה, זה לא שהיא לא מעריכה בגדים, זה לא שהיא לא מעריכה את ההורים שלה. כרגע, אין לה ראש, אין לה זמן, די, תזבי אותי. שם היא מוציאה את זה. אז אני לפחות לא אריב איתה על זה, לא בתקופה הזאת שהיא עוברת. והדברים האלה מסתדרים, זה לקחת אוויר, לקחת אוויר. יש לי חבר, זה שרון פאר, שכתב איתי את הספר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים.
כן, כן.
אז שרון, ספר בעיניי, זה מסמך חינוכי מרתק. אז שרון, שמעתי אותו אומר פעם, שבגיל ההתבגרות אנחנו רואים את הילד, כמו כשאנחנו הולכים להכין עוגה. במצב הזה, שזה רק עם הלישה, הביצים מורבבות עם הקמח, מורבב עם השמן, מורבב עם הסוכר, מורבב עם הלא יודעת מה, עם קצת שוקולד או עם הקינמון, מין בלגן כזה שגם נדבק לידיים, זה לא הסוף, חכה שנייה. צריכים להכניס את זה לתבנית ועוד לאפות את זה, הם לא אפויים. וכשהיא הרי תהיה אפויה, הנערה הזאת שלך, היא הרי תהיה אישה מדהימה. תלמידה טובה, מתנדבת, חברתי, תגידי לי, מה צריך יותר מזה? איזה דברים מהממים אמרת עליה? אז יאללה, בואי נעזוב את החדר. נשתחרר, את, גם את וגם היא, בואי נשתחרר מזה.
בסדר גמור.
בהצלחה ותתקשרי עוד שזה שבועיים, ספרי מה היה.
אני אשמח, ואני רק רוצה לומר לך,
כן.
תודה, תודה על התוכנית, ותודה שאת קיימת, כי את מדהימה.
תודה, תודה, איזה כיף.
שתהיה שנה נפלאה.
תודה, תמר, שנה טובה, שנה נהדרת לכולם. בריאות ונחת, שבת שלום. וואי, איזה כיף לשמוע, אין. טוב, אני מתרגשת, מאירה, אני יוצאת לפרסומות, ואתם תמשיכו לשלוח הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. תכף אני חוזרת שוב. שבתי אליכם, אני מזכירה שהטלפון הוא 1-907-22-103, הוואטסאפ להודעות טקסט קצרות זה 054-70-103-70. יש לי כמה מאזינים, אבל גם אני רוצה להתייחס למשהו שקיבלתי פה במייל. מיכל שלום, נשמח לשמוע את דעתך, יש לנו ילדה בת 4. הגן שלה פוצה ל2 והיא שובצה לגן טרום חובה עם ילדים שהיא מכירה, אבל לא עם החברה והחבר הטובים שלה. לא עשינו שינוי כי לא חשבנו שזה קריטי. בימים אלו מחלחלת בנו המחשבה שאולי שגינו. הילדה חוזרת מהגן עם חוויות של דחייה חברתית. היא מספרת שילדים לא רוצים לשתף אותה ואומרים לה ללכת. היא ילדה מאוד בוגרת. היא משתפת שעצוב לה ושזה מעליב אותה. שיתפנו את הגננת בתחילת השנה והיא הבטיחה לסייע לה לרכוש חברים חדשים. אנחנו עושים עבודה אחרי צהריים, מפגישים אותה עם חברים, כן, מהגן החדש. הילדה נראית לנו קבועה. כשאנחנו משווים את מצב רוחה והתנהלותה כשהיא בסביבות החברים הטובים שלה, אלה שלא איתה בגן עכשיו. עצוב לנו כרגע. אנחנו עם נכונות לעשות כל מה שצריך. לוקחים בחשבון שזו התחלה חדשה, אבל נשמח שמיכל תתייחס בתוכנית למה שכתבנו, וזה חשוב לנו. תראו, יקיריי, שני דברים עומדים בפניכם. אחד, לנסות להילחם, להחזיר אותה, לשים אותה בקבוצה עם החברים האחרים. אולי זה יעבוד, אולי זה לא, אולי גם זה מאוחר ואין טעם. ולכן, תראו, אם לילדה, מגיל 3-4, או שנתיים עד 4, היה חבר טוב וחברה טובה, יש לה כישורים חברתיים. יש לה יודעת. מה שהיא עוברת עכשיו, זה באמת קושי אמיתי. עכשיו, אי אפשר באמת להתייחס לספטמבר כחודש של הסתגלות. היא הייתה יומיים וניסתה, אבל תראי איזה חמודה, יש לה כישורים. היא באה והיא אמרה, אני גם רוצה לשחק, אז הם אמרו לה לא. כי הם לא מכירים אותה, כי הם אולי קצת חבורה מהגן הקודם, והיא לא מכירה אותם. וברגע שהם אומרים לה לא, בוודאי שהיא נעלבת ונפגעת, ולא רק זה, תראו כמה שהיא מתמללת טוב את הרגשות שלה, היא גם באה הביתה ומספרת, לא משתפים אותי ואני עצובה. העניין הוא כזה, שאני בטוחה שכשהיא באה והיא משתפת אתכם, היא רואה בעיניים שלכם את הצער, את העצב ואת הדאגה, ואתם משתמשים במילים קשות כמו כבויה, כבויה ועצובה. תראו, יש לילדה כוחות, יש לילדה כישורים חברתיים, והמעבר הזה השנה בגן, בלי החבר והחברה הטובים שלה, אוקיי? הוא לא פשוט. אבל אם אתם לא תסמכו על הכוחות שלה להתגבר על זה, ולא תעזרו לה בהתגברות, זה לא יקרה. עכשיו, זה נהדר שאתם מפגישים אותה אחרי צהריים. אני רוצה שתפגיש אותה אחרי צהריים גם עם חברים חדשים. לא רק עם החברים הטובים שלה מהגן שעכשיו לא בגן שלה. כי שם קל לה. אוקיי? וזה שדיברתי עם הגננת זה בצדק. מיום ראשון הקרוב, שם כבר תהיה הסתגלות נורמלית. של 6 ימים בשבוע. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום עם החברים האלה. עכשיו, כשהיא באה והיא מספרת, לא שיתפו אותי, להגיד, אוף, זה נורא מרגיז. וזה גם בטח לא נעים, נכון? מה אפשר לעשות בשביל שהם ישתפו אותך? בואי נחשוב. ועכשיו להתחיל לחשוב, ויחד עם הגננת, מה אפשר לייצר? וזה נקרא סוכן החברות של הילדה. זה אומר, אולי, אני יודעת משחק חדש, אבא שלי לימד אותי משחק חדש, אתם רוצים לשחק איתי בזה וזה וזה, לחשוב איך היא יכולה לגרות, או בשפה שלנו, בלי להצטעצע, לשחד את הילדים האחרים בני הארבע בגן, כדי שהם כן ירצו לשחק איתם. ולהגיד לה, אז מה אפשר להגיד להם? אולי, את רוצה להגיד להם, שאולי אם הם ישחקו איתך, אז אחרי צהריים אפשר לבוא אלייך, ואמא שלך תמיד עושה פופקורן, אם הם רוצים לבוא אלייך לראות סרט ולראות פופקורן, אני לא יודעת, אני ממציאה. אבל זה משהו, זאת אסטרטגיה שצריך לבנות אותה. כן, ככה זה עובד, חבר'ה. כרגע הם לא מכירים אותה, היא עוד לא החברה, אולי הם גם יודעים שיש לה חבר וחברה טובים, אבל יש לה כוחות. את מבינה? היא באה, היא אומרת, זה נורא חמוד, מה היא אומרת? ילדים לא רוצים לשתף אותה. מה זה אומר? זה אומר שהיא באה והיא אומרת, תשתפו אותי, גם אני רוצה. תראו איזה כוחות יש לילדה שלכם, וזה בינתיים לא עובד לה. אז אני אומרת שוב, לחפש אסטרטגיה, להגיד לה, אבל את מהממת ואת נהדרת וכדאי, בואי נזמין אותה, בואי נזמין את שירי אחרי צהריים הביתה, ותראה איזה דברים נהדרים וצצויים נהדרים יש לך, ואז שירי תבואי לכם הביתה, ואז למחרת שירי תשחק איתה. ככה זה בגיל 4. בגיל 4 החברות היא אינסטרומנטלית, שזה נקרא, זאת אומרת, הילד עושה את זה כי זה משרת אצלו, זה כדאי לו. אני חבר של מישהו, כי אצלו בבית, כי יש לו ווי, אוקיי? כי יש לו פלייסטיישן, משהו כזה. זה נקרא, זה חברות אינסטרומנטלית. זה מה שעובד בגיל 4. ככה זה עובד. על כדאי, על בוא נשחק איתו, על שווה, על יש לה. אוקיי? אז צריך לייצר את זה, ולשתף שוב את הגננת, ושהילדה לא תפגוש את טון הרחמים והדאגה. היא תתגבר. יש לה כוחות, כרגע קשה לה. נכון. אז כמו שלילד קשה בהיסטוריה או במתמטיקה או בקריאה ורואים, לוקחים לו מורה פרטי, גם במקרה הזה תהיו המורה פרטי, תתקסו יצא עם הגננת. בהצלחה. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
היי, אבא, שלום.
שמי בני. תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאזינים גבוהים, אז קודם כל נתחיל בהוקרת. תודה.
תודה, בני.
אני מתקשר לגבי מקרה, לדעתי הוא מורכב, מדובר בילד בן 18, הוא קרוב משפחה שלי, הוא גיסי, שבכוונה אני מזכיר את הגיל המדויק 18, כי הוא כבר הופך להיות בגיר, והוא נמצא בדיכאון עמוק הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים. חווה ככל הנראה איזשהו סוג של טראומה, לא ברור איזה, גם במינוח טראומה לא משתמש ככה לחינם, בגיל 9, הפעם הוא זרק איזה משהו על אולי איזושהי התרדה שהוא עבר בבית ספר או משהו כזה. בהתחלה הוא היה הולך עוד לבית ספר, לסירוגין, אבל בוא נגיד שבסוף התיכון כבר לא הלך, מאוד מאוד סגור בבית, מאוד תלותי באמא, אפילו לא מדבר עם האבא המון שנים, הופך את היום והלילה, את יודעת, כמו כל המאפיינים, אובססיית ניקיון כזאת קיצונית. כן. והוא המון 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 שנים במצב הזה. עכשיו, אפילו דיברתי איתך, האמת, לפני כמה שנים.
וואו.
לפני איזה 8 שנים.
וואו.
והפנית אותנו, האמת שגם, בסטציה, גם אז היה מורכב, הזכרת את שולמית בלנק, והלכתי עם ההורים, פשוט זה הורים שהם קצת של פעם, היה להם קשה להתמודד עם, עם זה, או בכלל, הם לא יודעים איך כל כך לאכול את הדבר הזה, מה... וככל שהגיל...
כן.
לא, אני אומר, עכשיו הוא גם בגיל.
הוא מטופל באיזשהו אופן, עם כדורים, מנסים לייצר אצלו איזון נורמונלי, בגלל הדיכאון, משהו קורה שם? או שפשוט...
מעט מאוד מאוד מאוד.
מניחים לו, והוא כל היום בבית. אתה מאוד מודאג בצדק. בצדק, באמת.
הוא כל היום בבית. הייתי מאוד מודאג לפני 8 שנים. עכשיו אני כבר ממש אמרתי, נבדוק שוב. ושוב, הוא מטופל בצורה מאוד מאוד קונבנציונלית, שזה לא מספיק טוב, שיחות וזה, בעיניי זה לא שם.
לא, זה גם לא מוציא, זה גם לא מוציא אותו, זה לא, אין שינוי. אין שינוי. יש פה נער שכל היום בבית, ומה הוא במחשב?
הוא במיטה. והוא הופך את היום והלילה, והוא נורא כזה בקושי מתקשר.
ואז מה הוא עושה בלילה, בני? משחק?
יושב עם עצמו, לא יודע מה, מכינים לו את האוכל, גם כל הבית השתגע, כאילו הבית התהפך בשבילו, תדעת, לנסות ליצור איזושהי מין שגרה לא הגיונית כזאת, של המון המון שנים, של כלום. עכשיו, באיזשהו שלב הוא גם ניסה, התחיל ללמוד היום את תואר ראשון עם אחיו וזה, אבל אז הוא הפסיק, זאת אומרת, זה היה ממש...
תגיד, הוא יוצא?
לא. כאילו, אנחנו מזמינים לפעמים אלינו, לשבת, דברים כאלה, הוא מגיע.
זאת אומרת, גם אין לו הוצאות, אין לו הוצאות כלכליות על עצמו, כלום.
אין לו כלום, אין לו חברים, אין לו הוצאות.
וההורים שלו משרתים אותו, סדרים לו את החדר, מביאים לו אוכל, נכון? כל הדברים האלה.
ההורים שלו, כן, 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 האמא שלו, בעיקר כי עם אבא הוא שוב, לא מתקשר המון המון שנים, ממש.
תראה, בני, חייבים פה את ההורים. או שההורים האלה יצאו מהבית ויתנו למישהו אחר לנהל את זה, או שההורים האלה חייב פה להיות שינוי.
שאלה איך מנהלים את זה כשהוא בגיר. כי בזמנו דיברתי, תהיה באמת...
בוא אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה למשהו אחר. אתן לך שונה, אבל מזכירה את זה לגמרי אחר. בחורה מדהימה, באמת, חמודה, טובה, רגילה, גמרה תיכון, גמרה צבא, שמחפשת עבודה, מחפשת את עצמה, וההורים נתנו לה את, נותנים לה כסף עבור כל הצרכים שלה, והיא קונה את זה, והיא קונה את זה, והיא מחליפה לטלפון חדש, והיא המון שיחות טלפון, והיא יוצאת לבילויים עם חברות, והיא עדיין לא מצאה עבודה, ובאמת, כל מיני, והיא מוציאה, וההורים אומרים, די, את לא יכולה, תקחי עבודה, תמציא עבודה, תעשי משהו. הילדה הזו עלתה משהו כמו 3,500 שקל בחודש. והיא לא שמה לב. עכשיו, וההורים כל הזמן התלוננו, את לא זה, את לא זה, את לא זה, את לא זה. תקשיב טוב. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, זה לא יכול לקרות אם ההורים לא עושים מעשה שונה ממה שהם עושים עד עכשיו. וההורים קיבלו הכוונה, וגם חיזוק, כי הדברים האלה פוגשים התנגדות של הילדים גם. כי מבחינת הילד אנחנו עושים לו הרעת תנאים. ומה שהם עושים, מה שהם עשו זה דבר כזה, תקשיב טוב. הם פתחו לנערה הזאת חשבון בנק, לא היה לה חשבון בנק לפני כן, לא הייתה צריכה. והם אמרו לה, אנחנו כל חודש מכניסים לחשבון הזה 1,500 שקל. ואת תנהלי את התקציב שלך. וקחי, תעשי כרטיס אשראי, תעשי מה שאת רוצה. וברגע שאין לך כסף, תתנהלי מול מנהל הסניף. או חברת האשראי. תקשיב. היא לא ידעה כמה עולה כלום. לא הייתה לה הערכה של שום דבר. הם עשו לה שירות אדיר. בזה, זה נקרא גבול דרך אגב. זה אחד הדברים שהורים לא מבינים. הם חושבים שגבול זה אני אגיד לילד מה הוא צריך לעשות והוא יעשה את זה. לא! גבול זה שאני מגבילה אותו. אני לא נותנת יותר מאשר. ואז הילדה באה, ב-20 בחודש, היא אומרת, וואי, אמא, אין לי כסף, אנחנו נוסעים, והחברות שלי יוצאות ביום שישי, ואני צריכה רק 150 שקלים. לא מקבלת!
שאלה עם הקבלה לילד כזה שכבר עשור כמעט בסיטואציה אני, כזאת אז... שהוא לא... אז... זה לא איזה... אני לא מרגיש... יכול להיות שיש פה שילוב.
לא, לא,
פה... 20% לא. פינוק או...
אבל פה צריך, מרגיש... פה צריך להיות... יכול להיות שיש פה משהו אחר? אם הרגע ניקח את זה להקבלה. לכן פה, נתתי זה כדוגמה לזה שההורים הם החלק המשמעותי בשינוי שהם רוצים לחולל. למשל, אני יכולה לחשוב על זה שהאימא באה ואומרת לו, תקשיב, אתה בן 18, אני מוצאת את עצמי כמו משרתת חדרנית בשלנית לגבר צעיר בן 18. גברים צעירים בישיבות כבר נשואים ועוד מעט יש להם ילדים או הולכים לצבא. אני לא רוצה לשרת אותך יותר. אתה רעב, תבשל לעצמך. אתה רוצה לישון על מצעים נקיים, תחליף לעצמך. אתה רוצה בגדים נקיים, תחבס. אני אשים לך הוראות הפעלה למכונת כביסה. אני לא רוצה לשרת אותך יותר, אני לא טוב לי עם זה. אני לא אוהבת את זה. נגיד, אני לא אומרת לעשות...
של... אני אומר, זה הורים נגיד של פעם כזה, זה קצת...
זה העניין, בגלל זה, זה, זה בעצם, בני זה הקושי. ואני רוצה להגיד לך, זאת הבעיה, זאת הבעיה של הבחור הזה גם. הבעיה של הבחור הזה זה הוריו. מסכנצ'יק ומסכנים מהם. אני לא שופטת. בחיי האלוהים שלו. אבל הם העלייה והם הקוץ שבה.
ואם אנחנו מנתקים איתם, זאת אומרת, יש איזה מקומות, גופים, לא יודע מה, ש... כי לשתף פעולה הוא גם לא ישתף פעולה, בגלל זה גם אמרתי הוא בגיר.
אז מה שצריך, מה
שצריך... בלי ההורים, מה שנקרא, כי עליהם אני לא בטוח ש... לא שהם לא רוצים, או לא שהם חלילה...
הם לא יכולים, הם לא יכולים.
לא יודעים איך.
אבל אני רוצה שתקשיב, הם ממשיכים ומזינים את המצב. הם מזינים את המשך המצב. כי לגבר הצעיר הזה אין שום סיבה לקום ולעשות משהו. אין. וואי, לא הספקתי את זה, נעביר את המאזינה השנייה לשבוע הבא. אתה מבין? תשמע, אפשר להתייעץ עם... תשמע, יכול להיות, צריכים לערב פסיכיאטר. ויכול להיות שמגיעים לאיזשהו מצב שגם הוא מזיק לעצמו. ואם אנחנו מוצאים שהוא מזיק לעצמו, יכול להיות שצריך באיזשהו אופן להשפז אותו במקום שיקומי, אולי פתוח, כדי ששמה גם יאזנו אותו מבחינת הכדורים, וגם ילמדו אותו לצאת, לעבוד, להתגלח, להתקלח, לדאוג לעצמו, להחזיר איזשהו סוג של סדר יום. שום דבר לא עובד אצלו, לא המלטונין, לא שום הורמון לא עובד שם כמו שצריך. כל המערכת הפיזיולוגית, הנוירולוגית שלו לא עובדת כראוי, כשורה. עכשיו, אנחנו רואים את זה כדיגאון, ונותנים לזה כותרת נפשית, אבל זה כימית, הורמונלית, נוירולוגית.
ואלה דברים שבגיל בגיר, איך מתמודדים איתם מהיכרותך? אם הוא לא מעוניין, אז זה כבר לא ילד.
אז אם הוא לא מעוניין, זה שנותן לו את כל השירותים, או זה שמספק לו את כל הדברים האלה, הוא זה. זה כמו הורים לילד מחור, אוקיי? או שהם מספרים עליו, ואז הם מכניסים אותו בכפייה, לכפר נוער או למוסד של גמילה, מכניסים אותו בכפייה למרות שהוא בגיר, או שאי אפשר להכניס אותו בכפייה כי הוא כבר בגיר. אתה צריך לברר את זה מבחינה משפטית, ואז ללכת ולגייס את אנשי המקצוע שיכולים לעזור פה, גם רופא, גם פסיכיאטר ועורך דין שיגיד לך מה אפשר לעשות במקרה כזה.
אוקיי, יש לך איזה מומחים בתחום הזה שכחת. כן, לא, מורכב מאוד, אבל...
רק, אני חייבת לסיים, רק את... חיים עמית. חיים עמית או חיים עומר? חיים עומר.
אוקיי.
טוב, תגגל עליו.
תודה.
בבקשה, בני. שבת שלום, שבת שקטה. וואי, איזה עצוב זה. טוב, יקיריי, אנחנו אמנם גומרים עם בעצוב, אבל זהו זה. תודה רבה, מאירה. תודה רבה, איציק הרגיל, מיכל קדוש ורון שהין, תודה שהייתם כולכם אמונים על הטכנולוגיה ועל הקשר איתכם המאזינים. אתם תחכו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחר כך פרופסור אפי קרסו. תודה לכם כולכם שפה וחזרתם, וניכנס עכשיו לשגרה רגילה של כל יום שישי ב-11. כל טוב, שבת שלום, שנה נהדרת. ניפגש בשבוע הבא.